פרק ממתת, פסוק כף חט. כל אלה שבטי ישראל, 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותו, איש אשר כברכתו ברך אותם. הוא ברך אותם, אבל הפסוק לא מסתפק בזה שהוא ברך אותם. הפסוק מציין איש כברכתו ברך אותם. מה זאת אומרת כברכתו? אם יעקב אבינו הוא הפעיל, הוא המברך, הוא מחליט מה יבוא על ראשו של פלוני אלמוני, אז מה זה כברכתו? שמשהו מזה שכבר קיימת שם ברכה. עוד לפני שיעקב מברך, נראה לכאורה שכבר קיימת שם איזושהי ברכה. קיים כבר איזשהו תוכן שאותו בן התברך בו כבר. אז חוזרת השאלה, מה מועילה ברכתו של יעקב? האם יש מקום לשתי הדברים גם יחד? תורו שמחים שיש לכם 100 שקל, ואני אברך אותך שיהיה לך 100 שקל. יש לך כבר 100 שקל. אז מה אני אברך אותך? זו ברכה לבטלה. אם הייתי מברך שיהיה לך עוד 100 שקל, זה משהו אחר. אבל אם אני אברך אותך בדבר שכבר יש לך, אז מה זה מועיל? זו שאלה. ויברך אותם. איש אשר כברכתו, ברך אותם. זאת אומרת רשי, נראה שרשי פותר את התעלומה הזו, איש כברכתו, איש אשר כברכתו, ברכה עתידה לבוא על כל אחד ואחד ברך אותם. הנה התשובה. אומרת, יעקב מברך אותם שלמה שהם מסוגלים, או שהם יזכו למה שהם מסוגלים. זאת אומרת, ריבונו של עולם הוא זה שקבע, הוא זה שהניח בתוך נפשם את הברכה, את הכישרון, את הזרע, נקרא לזה ככה, את הזרע הבסיסית, שבלעדיו אגב זה לא מועיל כמה גשמים היו יורדים על הקרקע הזו. אם הזרע לא תמון בקרקע, כל גשמים שבעולם לא יועילו דבר. אבל כל עוד הזרע נמצא בתוך הקרקע, אגב, גם אם הוא נמצא בעומק גדול, סוף סוף, אם הגשמים יימשכו ויימשכו, ולא יפסק, הם יגיעו. כן, שמתי לב. סוף סוף, אם הגשמים ירדו וירדו, הם יגיעו לזרע התמון. ואיננו רואות, שמתי לב לזה בשנים האחרונות, צערנו, אין כל כך הרבה הזדמנויות לראות את זה, כי הגשמים פה אצלנו לצערנו מאוד מאוד מועטים. מתחילת החורף ועד היום ירדו כמה ימי גשמים, שישה ימים אולי, באזורים מסוימים, פחות מזה כמובן. אבל יזל לראות זה לפני כמה שנים, שירדו גשמים במשך שבוע וחצי, שיטפונות, הרבה גשם ירד, צורה מרוכזת, ואז פתאום הופיעו בגינה שלנו צמחים, פרחים שלא הופיעו במשך שנים ארוכות. ושאלתי איש שמבין, מה עושה הפרח הזה בתוך הגינה שלי? אז אמר לי אחד מהשניים, או שרוח חזקה העיף הזרעים לתוך הגינה שלך, אפשרות שנייה שהיא מאוד שכיחה אחרי גשמי ברכה כאלו, שזרעים שתמונים מתחת לפני הקרקע, עמוק יותר מזרעים אחרים, יש זרעים שתמונים בעומק מסוים, יש זרעים אחרים שבעומק יותר גדול, כן? זרעים כאלו, הם קיבלו את מכת המים שלהם וצמחו. אבל זרע חייב להימצא. בין הזרע הזה הוא אף ונזרע ונטמן בתוך אדמתך, בין אם הוא היה קיים מאז ומתמיד, אבל עדיין לא היה מידת גשמים מתאימה כדי שהוא יתגלה. לפי דברי רשי, כן, זה נפלא שרשי מפרש לנו את הדבר הזה, פשוט חס עלינו. כדי שבאמת נבין את האמת הנפלאה הזו, שהיא בעצם היסוד של עבודת השם בכלל. אנחנו נמצאים בפרק ממתת, פסוק כף חט, לדברי רש"י שם, איש אשר כברכתו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, לאן שהכל יעבור. לא דבר, ריק הוא מכם, ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. בגללכם, בגלל ההסתכלות השטחית שלכם. לא דבר ריק הוא מכם. כלומר, כל מה שאני דורש מכם, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לכם בסגולה יכולת לקיים את הכל. ואם אתה אומר שאתה, איך אומרים, יש ביטוי כזה לפעמים, שמעתי ביטויים, זה קיים בעולם החילוני במחאות, חילוני במחאות, הטיפוס הזה הוא טיפוס דתי. כל כך מתאים לו להיות דתי. הוא לא מתאים להיות דתי. יש אדם שמתאים להיות דתי, יש אדם שלא מתאים להיות דתי. כן, כאילו דתיות זה משהו ששייך ליהודי אחד ולא שייך ליהודי אחר. אם דבר ריק הוא, אם לפי דעתך, לדעתך או לפי דעתך, כן, לך לא מתאים להיות דתי, לא שייך לך להיות דתי, כי הנפש שלך אין בת היסוד הזה, את הגרעין הזה, את השורש הזה, מכם הורק. מכם הכוונה היא, אתם המצאתם את זה. בהסתכלות השטחית שלכם, בהתעלמות, בהזנחה. אבל ריבונו של עולם, האמת שלא היא אחרת לחלוטין. מכם הורק, לא ממנו. כן. זאת אומרת רש"י, איש אשר כברכתו, ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד. אז רש"י מציין פה את העניין של עתידה. כן? עתיד זה תמיד זמן שבעצם, מה? עתיד, מה? עתיד, יש לו שתי משמעויות. מה זה עתודי הבשן? זה הפרות השמנות. עתודי הבשן, עתוד זה שמן, מפותם ובריא. כן? זה משמעות אחת של עתיד. העתיד הוא שמן, מפותם ובריא. בעתיד יש את הכל. כי עתיד הוא בעצם התוכן של הזרע. כלומר, יש פה זרע של אלון. הזרע הזה עדיין לא גדל. הוא עדיין בגודל קטן מאוד מאוד. אז יש פה שתי משמעויות. מצד אחד, מה שגנוז בתוכו יתגלה רק מתי? בעתיד. ומצד שני, הזרע הזה הוא עתוד. הוא בריא, שמן, מפותם, מצד התוכן הפנימי שמצוי בו. אבל התוכן הזה, אנחנו זקוקים למרחב של זמנים כזה, כדי שהתוכן הזה יצא במלואו. אלו פעולות שיעשה החקלאי. אלו פעולות שיעשו הנסיבות החיצוניות, האקלימיות. כן? ככל שהם יותר יהיו במיטבם, ככל שבאמת ייבחרו, או יהיו קיימים התנאים יותר טובים, ככה הזרע הזה יהיה עתוד. כן? הבריאות שלא תצא החוצה. כל התוכן הפנימי שלו יתגלה. אומר לנו רש"י, ברכה העתידה לבוא על כל אחד ואחד. זאת אומרת, יעקב אבינו בעצם מכוון בברכתו, תכף אני רוצה להבין מה תפקיד הברכה של יעקב, כן? אבל יעקב אבינו בעצם מכוון בצורה מופלאה, מדויקת לחלוטין, אחד על אחד, לתוכן הפנימי הגנוז של כל אחד ואחד. אפשר לבדוק ולראות את זה, שמה שמתרחש עם האחים, מה שמתרחש עם שמעון ולוי בעתיד, מה שמתרחש עם יהודה, מה שמתרחש עם יוסף, בפועל, כל זה גנוז בעצם בתכונה הנפשית שלו. פרישותו של יוסף, נזיר אחוהי, הודעתו של יהודה, שמעון ולוי שהורגים בשכם, כל זה גנוז בתוך סגולתם הפנימי. מה שלנו נדמה שאותה פעולה שהם עשו הייתה פעולה שלילית, אנחנו צריכים לדעת שיש גם מדרש במדבר, כך כתוב שעל דגלו של שמעון היה חקוק אותו מעשה בשכם. לפני השם יתברך, משמע שמעשה הזה עצמו היה בתוכנו חיובי. וכל זה נובע מסגולת וברכת שמעון ולוי, שמעון ולוי אחים. האחים שבהם, הסגולה הזו, המעלה של אחים, זה מה שגורם להם להיות קנאים לכבוד המשפחה, הדבר מאוד מעניין. כן? וזה מה שמברך אותם יעקב, שתזכו להוציא לפועל את סגולת האחים שבכם. אני חושב שיעקב ידע שזה מה שיופיע. הקנאות המשפחתית, הדאגה, לצניעות המשפחה, לשלמות המשפחה. הוא ידע שזה יצא משמעון ולוי. הוא קיווה שזה יצא באופן מעט שונה. לא באותה פרעות, לא באותה צורה שזה נעשה אולי. אבל הוא ידע ששמעון ולוי מסוגלים לכך. אם מסתכל על הרפתקאות של האחים כולם, וגם על אמותיהם אגב, וגם על הדורות המאוחרים יותר, הדורות המאוחרים של בנימין, אם זה אסתר, ואם זה כל... אנחנו נראה שתמיד הפעולות האלה הם ביטוי של הברכה הפנימית, שקיימת, או הסגולה הפנימית שקיימת באותם אנשים שורשיים בשבטים. איש של ברכתו, ברכה עתידה לבוא על כל אחד, ברך אותם. ברך אותם. אומרת, מה תפקידה של ברכת יעקב לפי זה? מה תפקידה של ברכת יעקב? לעודד, כמו החקלאי. הוא מעודד על ידי ברכתו, כלומר, ברכתו זה מין מצא את מינו. זאת אומרת, אני מברך אותך שתזכה להוציא לפועל את הכישרון הטמון בך. יש פה מפגש של תוכן פנימי אלוקי, מעשה אלוקי ממש, ופעולה חיצונית של עידוד והתעוררות הסגולה. זה כוח ברכת הצדיק. זאת אומרת, אם מישהו מברך אותנו ולא מסתמך על תכונה קיימת בנו, זו ברכה לבטלה. כי אין כוח בברכה ליצור יש מאין, אלא רק יש מיש. יש כוח לברכה שלך, אבל רק אם היא פועלת על יסוד קיים. זה דבר אחד שניתן להבין פה מדברי רש"י, דבר נוסף, בהמשך דברי רש"י, תשימו לב, ברך אותם. לא היה לו לומר, אלא איש אשר כברכתו, ברך אותו. לא, אני מבין שלכל אחד יש ברכה שלו, אבל מה זה ברך אותם? אתה יכול להגיד שהוא ברך כל אחד ואחד ברכתו. וזה לא מסתדר, לפי דקדוק הלשון. ויברך אותם, איש אשר כברכתו, ברך אותם. אפשר להגיד, כל אחד אחד בברך, אבל זה כבר מיותר, כי אמרנו כבר, ויברך אותם. אז למה צריך להגיד ברך אותם עוד פעם? אומר רש"י, מה תלמוד לומר ברך אותם? לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותה של איילה, יכול שלא כללם כולם בכל הברכות? תלמוד לומר ברך אותם. זאת אומרת, זה עוד עניין. נכון שלכל אחד ואחד יש את ברכתו, והדבר שאליו הוא מסוגל ביותר. אבל אמיתו של דבר, המרכז האישיותי של כל אחד מהם מסוגל לאמץ אליו, לספוח אליו, להשתמש גם בסגולות של אחרים. זאת אומרת, נפתלי יכול לקחת גם מזבולון משהו. לעולם בנפתלי איילה שלוחה זה יהיה עיקר. הנותן אמרי שפר, תמיד זה יהיה עיקר. אבל הנפתליות שלו יכולה להיות מטובלת, ולא רק יכולה להיות מטובלת, אלא צריכה להיות מטובלת בתכונתו של יששכר. זאת אומרת, יששכר כאילו מלווה לנפתלי, כדי שהנפתליות תהיה יותר עסיסית. כלומר, הסעודה שלי היא סעודת עגבניות, אבל אני לא נמנע מלטבל, כן, את סלט העגבניות שלי בתבלין שום. האם נאמר שהסעודה שלי היא שום? ודאי שלא. הסעודה שלי היא סעודת עגבניות, אבל אני מטבל אותה בשום. השום משרת את העגבנייה. עכשיו העגבנייה טעימה יותר כשיש עליה טעם של שום. זאת אומרת, בדברי הפסוק ורש"י בעקבותיו, אנחנו לומדים את סוד היחיד והיחד, את סוד ההתפרטות וההתכללות. כל אחד צריך להיות נאמן לתכונה שלו. זה הסדר של הפסוק. סדר הפסוק הוא קודם כל, ויברך אותם איש כברכתו, קודם כל התכונה המיוחדת שלי. איזה סלט אני אוכל, מה מתאים יותר לגופי, מה מתאים יותר לתכונתי. אחרי זה אני לומד כיצד לצרף ולחבר גם השפעות אחרות, כדי שתכונתי שלי תהיה יותר עשירה, יותר עמוקה, יותר מביאה ברכה. יש מקום לזה, למה לא? אבל תמיד צריך להיות, כן, קשוב היטב, קודם כל, לתכונתי שלי. אחרת אני לובש לבושים של אחרים. ברגע שהתכונה של הזולת משתלטת עליי ותופסת מקום מרכזי באישיותי, אז אני כבר גנב. אני כבר קוקיה. אני כבר לא נמצא בתוך הקן, אני כבר לא דוגר בתוך הקן שלי. אני בעצם מתגדר בתכונות הים של אחרים. שני הדברים. דבר נוסף שלומדים מכאן, דבר מופלא, שלמעשה, כאשר אני לומד מה התכונה הטבעית שלי, ואני נאמן לה, ואני משתדל לגונן עליה בכל כוחי, נגיד שאתה מכוני, נגיד שאתה איש צבא, יש לך כישרון להיות איש צבא. עכשיו אתה רוצה לשמור על התכונה הטבעית שלך. נדמה לך שזה פשוט להיות מה שאתה אמור להיות? התשובה היא לא. למרות שאתה נמשך מאוד לדבר מסוים, הרבה מקטרגים מכאן ועד שתוציא את המעלה לפועל. כלומר, יהיו לך ניסיונות רבים בדרך שהם בעצם תפקידם מה? תפקידם בעצם זה ללבן ובעצם לאמן את הכישרון שלך. מאוד יכול להיות שלמרות שכל מה שאתה מבקש להביע זה כישרון ציור, אתה, יש לך כישרון ציור, כך אמרו בגן. הציור הראשון שעשית בגן כבר הראה שאתה נועדת לגדלות. יש לך כישרון? אבל צריך לעבוד על הכישרון הזה. עכשיו, במהלך העבודה על הכישרון, כמה ניסיונות? לא נוכל להגיע למספר המדויק, אבל נוכל לערוך אותם בכמה מיליונים של ניסיונות שעומדים בפני הכישרון הזה. לא כל מי שיש לו כישרון לציור, בהכרח קל לו להתמיד ולצייר בלי הרף כדי להגיע לרמה גבוהה. הוא רוצה כבר לצייר, הוא כבר רוצה שהציור יצא לו טוב כמו פיקאסו, הוא כבר רוצה להיות בשלמות. לא, יש הרבה ניסיונות של סבלנות, של דיוק. תחשבו כמה ניסיונות יש בזה. יוצא דבר מעניין, שאם אתה, א', קודם כל אתה מקיים את מה שנאמר כאן, להכיר את הברכה המיוחדת שלך. עכשיו, מברכים אותך שתהיה צייר. הברכה הזו, אני אומר את זה בחצי לחישה, אבל זו אמת. הברכה של יעקב, מה היא גורמת? כאשר הוא מברך אותם ברכתם, מה זה גורם? שינסו אותך כדי שתזכה להוציא לפועל את התכונה שלך. זה ברכת יעקב. ברכת יעקב, אין כוונתה שתקום מחר בבוקר ותמצא עצמך צייר. ברכת יעקב היא שהכישרון הזה שלך יצא לפועל דרך המוני ניסיונות. שהקדש ברוך הוא יזמן לך את האמצעים ואת הניסיונות כדי שהניסיון יצא לפועל. זה לא פשוט הברכה של יעקב. היא יוצרת סדר התנסות ומאבקים שדורשים מן האדם להוציא מן הכוח אל הפועל את הברכה שלו. זה המשמעות של ברכת, או אחת מהמשמעויות של ברכת יעקב. עכשיו יוצא ככה, שאם אנחנו באמת מכירים את טבענו וכישרונותינו, בפרט את הכישרון המרכזי, כי בדרך כלל בעלי המוסר אומרים שדי לקחת, להתבונן, להיות ער, מקושר ומודה בכישרון אחד מרכזי, די לקחת אחד כזה אפילו, ודרכו להגיע לכל השלמות. מה שנקרא, לכל השלמות במידות. לא רק באותו כישרון, כמו שהצגנו פה, מיד נחזור לזה, על ידי העמידה בניסיונות שעומדים בפני ההוצאה לפועל של הכישרון, אני זוכה למרחב אדיר של מיימוניות מוסריות, מעשיות, מכישרון אחד בלבד. יצא אין סוף של כישרונות, של יכולות. כך יוצא. כן. זאת אומרת, רצינו להסביר את המשמעות של דברי רש"י, בסוף דבריו, איך אני אזכה לגבורת הארי, אם אני נפתלי? איך אני אזכה לבנימין זאב יטרוף, אם אני נפתלי? כשאני אהיה נפתלי, כשאני ארצה באמת להיות נאמן לנפתליות שלי, אז אני גם אהיה גיבור, כמו יהודה. כי צריך להיות גיבור כדי להיות אני. צריך להיות גיבור.
אומרים שבן אדם מוכשר למשהו, אז דווקא אומר שהוא צריך פחות ניסיונות כדי למשל דווקא בנושא הזה, ספציפי הזה. כן. הוא צריך פחות ניסיונות כדי להשאר בן אדם אחר, כדי
להוציא ציור טוב. אם אני אומר שמישהו מוכשר לציור, הוא אומר שלעומת מישהו אחר, לדוגמה, או בכלל, כללי, יחסית, לא יודע, חברה, או דברים כאלה, שהוא צריך פחות להתאמץ, יש לו איזה כישרון טבעי לזה, יש לו כישרון טבעי לצייר טוב. כן. זאת אומרת, אתה אומר, כאשר אדם יש לו כישרון לדבר מסוים, אם זה כישרון שכלי, כישרון אמנותי, הוא צריך להתאמץ פחות כדי להצליח. כך אתה אומר. תשובה, למה זה לא עומד בסתירה עם מה שאנחנו אמרנו? הקלות הזו, הקלות היתרה הזו שאתה מציין, האם היא עומדת בסתירה עם הצורך לנסות אותו? למה זה לא עומד בסתירה? למה זה לא עומד בסתירה? יש לך איזה רעיון? למה זה נדמה לנו שקל לו יותר? למה נדמה לנו שקל לו יותר? זה באמת נראה שקל לו יותר. אבל מה פירוש הקל יותר הזה? מה פירוש? למה זה לא עומד בסתירה עם הצורך לנסות אותו? ולהעמיד בפניו אתגרים נוספים. למה זה לא עומד בסתירה? כי הקל הזה, קל יותר ביחס אליי. ביחס אליי קל יותר. ביחס לאחרים, קל יותר. שהוא מצייר, יותר בקלות הוא מצייר את הכדור. יותר בקלות הוא מצייר הר. יותר בקלות הוא מצייר נחל. אבל ביחס ליכולת הפנימית שיש לו להיות צייר, זה כאפס וכאין. הוא צריך לעבור המוני ניסיונות כדי שהוא יוכל להיות פיקאסו. זאת אומרת, המדרגה שיועדה לו היא מדרגה מאוד עליונה, שהקלות הזו של עכשיו זה רק הופעה ראשונה טבעית, ספונטנית. פרימיטיבית מאוד. נכון שביחס לציורי שאר החברים בכיתה, ילדים בכיתה, זה נפלא, ושמים את התמונות שלו על הקיר, ומזמינים, לא יודע את מי, כדי שיראו את הילד המוכשר הזה, אבל כל מי שרואה את הציור שלו בכיתה א' אומר, זה הקטן, גדול יהיה. בקלות? לא בקלות. הוא יעבוד קשה מאוד. ואנחנו חושבים לפעמים, כן, גם מוזיקאים גדולים, אנחנו חושבים שזה בא להם בקלות. זה לא בא להם בקלות בכלל. אני עוקב לפעמים קצת אחרי ביוגרפיות של כל מיני אומנים. אני אסתכל. אומנים, נגנים, אומני. הם ניגנו 12 שעות ביום. יש מהם שניגנו 16 שעות ביום. ולמדו שנים על גבי שנים. תיאוריה, תזמור למקהלות, ללהקות גדולות, כן? למדו אצל, אצל, אצל מורים רבים. ניגנו בהרכבים שונים ושונים, שנים לגבי שנים. היום שאנחנו שומעים אותם, אגב, שאנחנו נהנים מהמוזיקה שלהם, תשאלו אותם אם מרוצים מהמקום שאליו הם הגיעו, תשובתם, לא. לא. הם יהיו אפילו יותר, אפילו מאוכזבים במידה מסוימת, כי הם יודעים שהכישרון הפנימי שלהם דוחף אותם לעוד. אבל כדי לזכות בעוד הזה, הם צריכים ללמוד עוד כמה שנים. עכשיו, יכול להיות שאין להם את הכוח ללמוד כמה שנים. יכול להיות שהניסיונות שעומדים בפני הביטוי היותר עמוק של כישרון הנגינה, למרות שכבר היום הם מספר אחד בעולם, אבל הם יודעים שהם לא הגיעו לטופ. הם יודעים בתוך תוכן שזה עדיין מעט. אז הניסיון צריכים לבוא כדי להקיש על פתחם ולאלץ אותם להוציא לפועל את העומקים שעדיין לא נתגלו ולא נחשפו. לדעתי אפשר לראות בתשובה הזו שובה מספקת לשאלה הזו. אתה צודק, כמו שאמרנו, ודאי ודאי, ודאי ודאי, שהשייכות הזו והיכולת הזו לצייר כבר עכשיו משהו, מראה על שייכות, אנחנו יכולים לרשום לפנינו. הילד הזה שייך לציור. זה בהחלט. אבל חלילה חלילה, לתפוח לו על השכם, לתת לו הרגשה, כאילו בזה הוא כבר הגיע לתכלית הוודאי שלו. עוד הרבה ניסיונות לפניו. לא רק ביחס לשלימות של עצמו.
כן, לשלימות של עצמו, מה הנושא, מה
המוצר,
מה
המוצר כזה שהוא מוצר. נכון. נכון.
איך כל אחד ידע מה
הכישרון
שלו?
אז טוב, זו שאלה. איך אדם באמת מברר מה כישרונו? כן.
לא יודע, יש הרבה קשיים לעשות.
בברכת יעקב זה בא בשלב הבא, צריך לברך אותי על בסיס הכישרון שלי. כן. כן, איך אדם יברר את כישרונו? אני חושב שכדאי, קודם כל יש אבחונים. יש היום אבחונים מצוינים. זה עולה קצת כסף, זה נכון. יש אבחונים נהדרים היום. אבחונים שנוגעים גם לכישרונות מעשיים, גם לכישרונות רוחניים, גם נפשיים. באמת אבחונים באמת מצוינים. יש גם אנשים בתחום הקודש שיודעים לדייק בדברים האלו. האמת היא שקצת קשה לעשות זה עם אנשים מבוגרים. יותר קל לברר מה הכישורים שלי כאשר אני ילד קטן. אני יכול לדעת, כן? כי שם הדברים מופיעים באופן נקי, באופן נקי, הרבה לפני שהאדם ילביש עליו כבר לבושים זרים, עוד לבושים, עוד השפעה מהחברה. הגילאים הצעירים, זה גילאים ששם הכישורים מופיעים בצורה הבסיסית הטבעית ביותר שלהם. וכדאי לעקוב, כדאי לעקוב, כבר בגילאים. הייתי שואל את עצמי, כן? הייתי שואל את עצמי, או שואל אחרים, אתה רוצה לדעת את התכונה שלך? מה אמרו עליך בארגז החול? כן? שם בארגז החול, בריכוז, שהיית עם ילדים בגן, איך התנהגת? אפשר, תסתכלו על ילדים. ושעה שמשחקים ביניהם, תעמדו מן הצד, תוכלו לראות את הביישן, את המנהיג, כן? את חסר הביטחון, כן? אפשר לראות תכונות שמתחילות להופיע כבר אז. אם אנחנו מברכים את הילד באותו רגע, היא רצון שתזכה להיות צנוע, היא רצון שתזכה להיות מנהיג, היא רצון שתזכה יכולה וכולי. אבל גם אנשים מבוגרים אפשר להפשיט מהם את כל הלבושים הזרים, או חלק מהלבושים הזרים, ולהפגיש אותם עם תכונת יסוד שלהם. שיתכן, אגב, שהם עצמם שכחו אותה לגמרי. מכל מיני סיבות. אולי זה לא אין להיות עם תכונת יסוד כזה. זה לא אין להיות צנוע. זה לא אין להיות ענב. החברה כמו שלנו, שזה מבוסס יותר על יחצנות וכו'. אני צריך להחביא את הגיבנת הזו. אני ענב. שמחיות כפיים. מה אני אביא לאכול הביתה? כן, ענבה אני אביא לאכול הביתה? ענב זה לא רציני, זה...
ענבים.
מה זה יעזור? מכל מיני סיבות אנחנו לא כך מכירים את עצמנו. אבל גם היום אפשר לעשות באמצעות התבוננות נכונה, הפשטה, אפשר להגיע לתכונות גם שלנו. גם יש ביטוי בחז"ל, אמרנו שבעצם בדרך לכישרון שלנו, אנחנו עומדים בהמון ניסיונות. סך הכל הניסיונות האלו אמור בסופו של דבר להקנות לנו יכולות בלתי רגילות, עד שבעצם נמצא את עצמנו גם גיבורים כיהודה, גם טורפים כבנימין, גם מהירים כאיילה, כנפתלי וכן הלאה וכן הלאה. כן? וכל זה מכוח הניסיונות שעמדנו בהם. מה שנקרא, אין חכם כבעל ניסיון. כן? כן.
בקשר לברכות המשלה, שזה בעצם...
אם בסופו של דבר לכולם יכול להיות הכל, אז מה זאת אומרת ברכתי העיקרית? מכיוון שסוף סוף כולם יכולים להיות כולם, אז מה אם יש לי ברכה מיוחדת? אז מה? תשובה. הברכה המיוחדת שלנו היא בעצם תפקידנו בעולם. היא תפקידנו בעולם. זה התפקיד שלנו. צורך העניין, אם תפקידי זה להיות איש צבא, אני אהיה גם מידות אחרות, אבל כולם יסייעו להוצאת התפקיד הזה אל הפועל. אפילו העדינות שלי תשמש אותי בתור גנרל עדין. והיו גנרלים עדינים בהיסטוריה. לאו דווקא בישראל, גם באומות העולם. היו גנרלים עדינים. ג'ורג' וושינגטון. באומות העולם, נכון? אגב, יש לי איזה שורש יהודי, מישהו יודע? לג'ורג' וושינגטון? הנשיא הראשון של ארצות הברית, ואיש צבא מהולל, שבעצם בנה את הצבא האמריקאי בראשיתו. כן, שהוא היה עדיין בפורמט של אצל ולכי, כן, הצבא האמריקאי. הוא בנה אותו. הוא היה אציל נפש האיש הזה. מי שמכיר את הביוגרפיה שלו, מצד אחד הוא היה לוחם עז פנים, אבל הוא היה אדם עדין, מוסרי בצורה שלא תאמן. הוא היה שוהה בתוך שוחות, בתקופת חורף, קשה ביותר, עם החיילים שלו, בשעה שכל המפקדים היו עושים סבבים של שבוע-שבוע. הוא היה נשאר מתחילת החורף ועד סופו עם החיילים שלו. היה מגיע למצבים קיומיים של כמעט מוות. בקור, ברעב. הוא לא זז רגע אחד מן המחנה. הוא היה ער לבעיה של כל חייל וחייל. ידע מכף רגל ועד ראש את המצוקה של כל אחד ואחד. זו הסיבה שהריץ אותו. זו הסיבה שבשעה שהוא אמר אחריי, גם במצב של 20% סיכוי, כולם רצו אחריו. עד שהגיעו, כן? למצב הצבאי שהגיעו, שיכלו להכריע ממלכות, וסילקו את הבריטים, זרקו אותם לכל הרוחות, יחזירו אותם לרצם, וזכו לעצמאות, זה בזכותו. הוא היה אדם מופלא ביותר, אבל היה אציל נפש בצורה בלתי רגילה. כשהוא ביסס את הצבא האמריקאי, הוא החליט שזה הזמן לפנות את המקום לאחרים, ולא לתפוס בכיסא חזק חזק, לפנות מקום לאחרים. הוא בא עם מכתב התפטרות ועם החרב, הגיש את זה למושל ואמר, אני סיימתי. זה היה פלא בעיני רבים. איך אדם בשיא התהילה הצבאית שלו עוזב את הצבא? איך? אין גנרל שידע לעשות את זה, לא לפניו וכנראה גם לא אחריו. אחד לא ידע לעשות את זה. זה היה גנרל עדין, עם תכונות יוצאות מגדר רגיל, מוסריות. מצד שני, בשדה הקרב, הוא היה כמו הסוס שעליו רוכב. הדרלנים שלו. איזה עוצמה, איזה נחישות. הוא היה מעלה קצף של מיליטנטיות. ושאיתה אל שדה הקרב. אומרים שכל הקיום שלו זה היה קיום ניסי. שמסתכלים, כן, שקוראים בכתביו, את המצבים שהוא היה כפסע מן המוות. זה דבר שהוא לא הגיוני לחלוטין. לא הגיוני. 20 איש מסביבו, מימינו ומשמאלו נפלו. והוא נשאר בסריטה אחת. רק כנף מעילו קיבל כדור. זה כל מה שקורה. זה פשוט פלא. נראה כאילו השגחה האלוקית, כן, הועידה. לציבור האמריקאי את האיש הזה, גם כגנרל וגם כנשיא. אהוב. אין עליו חולק. אהוב על הכל, בצורה בלתי רגילה. יש גנרלים, וגם אצלנו. עדינו העצני. דוד המלך. העדינות כתולעת. מצד שני, מתקשה כעץ. אבל זה לא שינה את העובדה שהוא הגנרל של עם ישראל. והוא שייך לעידן המלחמות. והוא שופך דמים הרבה. כי הוא אדמוני. ויש בו את התכונה היסודית של שפיכות דמים. אדום, אדום. שופך דמים כאסף. זה לא משנה את העובדה. אלא, הוא הורג על פי דעת סנהדרין. הוא הורג עם חיוך על הפנים. אבל הוא הורג. בכלל עם ישראל, אנחנו לא הורגים עם איזשהו תאוות נקם וסדיזם. אנחנו לא חותכים איברים. לא, שום אופן לא. גם שאנחנו הורגים, אנחנו הורגים עם איזה סוג של, לא הייתי אומר התנצלות, אבל איזה מין סוג של עדינות. מה שנקרא, בלשון הגמרא, ברור לו מיטה יפה. שנאמרת, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ברור לו מיטה יפה. זה כישרון מיוחד של עם ישראל. אבל בואו אנחנו נחזור עכשיו לתשובה לשאלתך, ששאלה באמת מצוינת, וצריך להיזהר לא להתבלבל. אנחנו חייבים להגיע לבירור התוואים העיקריים שלנו, ולקשור אותם באופן מובהק עם התפקיד שלנו בעולם הזה, בגילוי רצון השם. וכל המידות כולם, איש כברכתו ברך אותם, וכל שאר המידות יהיו, כל שני, כל שלישי, בתזמורת, שהכל הראשון שלה, זה התפקיד המרכזי שלי. זה חשוב להבין את זה. עכשיו, יהיו אנשים בדרך, שכאשר יראו אותי משתמש בעדינות שלי, יבואו ויציעו לי מה? תעזוב את הצבא, אדם כמוך יכול ללמד במכון מאיר. מה אני אגיד להם? לא. אני אתעסק במוסר, אבל אני אלמד מוסר מלחמה. בקרב. שם אני אבטא את העדינות שלי. אני לא עזוב את הצבא. אני לא הולך להיות מורה במכון מאיר. כי אני צריך את העדינות שלי לבטא במקום אחר. עכשיו, יכול להיות, כמו שאמרנו, שיש לאדם שני תוואים מרכזיים, ויכול להיות שחצי מימיו הוא גנרל, וחצי מימיו הוא מורה. יש גם דברים כאלה, תשימו לב. יש אנשי צבא, שבשלב מסוים פרשו, תסתכלו, 50 קילומטר מכאן, שם במכינה באלי, יש אנשים כאלו. אנשים שבבסיסם הם גנרלים. הם אנשי צבא. אבל אתם יודעים מה? עם יד הלב אני אומר לכם, גם כאשר הם מלמדים שם, הם מלמדים כמו גנרלים. אני מסתכל על ההתנהגות שלהם, מתחת לחופה, אני מסתכל עליהם התלמידים שלהם. זה כמו מפקדים. לפעמים אני גם מקבל הודעת אס-אמס מהם. כן? אפילו בוקר טוב אין. מה עם הבחור הזה? הבחור של אתמול, מה קורה איתו? שלום, בוקר טוב, לקרוא בשם פרטי. היי מאור, היי מאור. זה ככה, אני לפעמים מול הסמסים, אני מקבל את זה. ככה שואלים אותי על תלמיד, וזה, זה ככה. איפה הפתיחה? בוקר טוב ונעים וקסום, חודש טבת נעים, כן? בעניין הבחור שדיברנו אתמול, מה דעתך אליו? הקדוש ברוך הוא יברך אותך, שלום, להתראות. כלום, שום דבר. יבש, לקוני, ענייני. אנחנו חייבים אנשים כאלו. כי אם העולם היה בנוי על אנשים כמוני, אני לא חושב שנגיע לאנשהו בכלל. לא נגיע לאנשהו מקום. כן, זה בעיה. יש דברים שלא נוכל, אתם מבינים? לא נוכל. הלך האויב אכזר. זה לא ילך.
אז מה בן אדם לוקח?
אז גם שהוא עושה את התפקיד הלימודי שלו והחינוכי שלו, עם הרבה, הרבה תבלין של צבאיות. ברשת הדיבור. עוד סמכותים, עוד מנהיג. כן. כן. רק רגע נראה שם שואלים איזו שאלה. למה כדי שתחול הברכה צריך לעבור דרך הניסיון? מדוע הברכה לא חלה מיד? זה שייך בכלל לכל ההבנה של שכר ועונש. זה לא... השאלה הזו היא שייכת לכל העניין של שכר ועונש. הקדוש ברוך הוא, בעצם, איך אומרים? הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריותיו. הוא לא דרש מאיתנו להטיל ציצית עד שנתן לנו בגד. שהרי מי שאין לו בגד, הוא לא מחויב מצווה ציצית. הוא לא דרש מאיתנו לעשות מעקה עד שלא נתן לנו דירה. כן? זה כלל גדול. הוא לא דרש מאיתנו להיות מנהיג צבאי עד שהוא לא נתן לנו כישרון צבאי. אבל הוא לא נתן לנו את הכל. הוא נתן לנו את הבסיס ואת ההכנה ואת ההוצאה לפועל. הוא מסר לבחירה החופשית שלנו. למה? את זה אמר הרמח"ל בדרך השם. כדי שיהיה לנו שייכות בטוב, כדי שיהיה לנו שייכות לתוכן הפנימי שהונח בתוכנו, אסור שהוא יופיע רק בצורה סגולית. כי אחרת אין לנו שום שייכות אליו. הוא נקפה עלינו על ידי פעולה אלוקית. זה נקרא מתנת חינם. ואנחנו יודעים עד כמה מתנת חינם זה דבר מבאס. שאתה מקבל משהו חינם, רק אם אתה מקולקל מבחינה מוסרית, קרי, עצלן, לא נוקף אצבע לעשות פעולה, אתה תהנה מזה. אבל זו הנאה שגויה ומזויפת. אם אתה אדם בריא בנפשך, אתה תרצה להשיג בעמל את מה שיש לך. טוב לו לאדם קו אחד שלו, מ-10 של חברו. ייתנו לך 10 ארגזים של ענבים מכרם הזולת. מה יותר מוצא חן בעיניך? ענב אחד שצמח בכרם שלך, או 10 ארגזים של הזולת. בכל אופן, כילד, וסיפרתי לכם את זה, אני זוכר, שצנון אחד כמוש, שגדל לי בתוך הארוגה, היה בעיניי בעל ערך פי 1,000 מהצנונים היפהפים שגדלו בגן הירק הסמוך לבית הוריי בגיל הילדות. כן? היה שם גן ירק של איזה 50 דונם. איזה גזרים, איזה צנוניות, כל צנון. אבל הצנון שגדל לי מתחת לחלון הבית של הוריי, בתוך הארוגה האומללה הזו, שהייתי בא לבקר כל בוקר לראות אם כבר עלי הראשון, שני העלים האלה שיוצאים, אתם מכירים של הצנון? האם כבר הם יצאו? שיצא העלה הראשון, הרגשתי כאילו כל הצנון כבר בתוך הבטן שלי. כן? הרגשתי, איזה השתתפות, איזה ליווי. שראיתי כבר אותו בולט קצת מעל הקרקע, קצת הוא בולט, לפעמים שהאדום, אתם מכירים את השלב הזה שבו, איזה שמחה. לא רציתי ללכת לבית הספר. אבא שלי אמר לי, קדימה, כבר 8, לך, מתחיל השיעור הראשון. אני רוצה לעמוד ליד הצנון. אני רוצה שהגיע הזמן להוציא אותו. לקחתי אותו לארוחת הערב בבית הוריי. אגב, מה היה גודלו של הצנון? הוא היה בגודל כזה. הוא הוסיף לסלט בדיוק 5 חתיכות, לא יותר. אבל הצנון שלי היה בתוך הסלט. איזו חוויה זו הייתה. זה נובע ממקום מאוד אמיתי בנפש של אדם. יש לנו את ההכנה האלוקית. תודה רבה ריבונו של עולם. כי אנחנו לא יכולים להמציא יש מאין. אנחנו יכולים יש מיש. אנחנו מתבוננים פנימה אל תוך תוכנו. מזהים. את היסוד הסגולי, ועכשיו מתחילים לעסוק, לעמול ולתרוח בכל אותם המוני הניסיונות כדי שסוף סוף הצנון הזה יהיה שלנו. שהטוב יהיה שלנו. נכון שיש לי כישרון למידה מסוימת, אבל שאני מוציא אותה לפועל דרך המוני ניסיונות, שאני מחזיק את הבטן 9 חודשים, אני אוהב את התינוק יותר. זה אחת הסיבות שאימהות קשורות לילד שלהן הרבה יותר מגברים. הרבה יותר מגברים. הקשר של האבא לבנו הוא קשר מסוג אחר, הרבה יותר כללי, הרבה יותר מופשט. האימא היא זו שטורחת בו, היא זו שקשורה אליה בכל נימיה, בכל רגשותיה. למה? היא נשאה אותו 9 חודשים מתוך בטנה, וזה ניסיון קשה. זה לא דבר פשוט. ריבונו של עולם רצה לזכות אותנו בהרגשה של שייכות לטוב, ולכן הוא הניח לנו את כל הדרך הארוכה של הריון, של הלידה. אז נהיה בעלי הטוב הזה ממש, ובזה אנחנו קונים לנו את אחד מקווי האופי המופלאים ביותר של האלוקות. אומר הרמח"ל, בלי בושה, מה האלוקים הוא בעל הטוב עצמו, וזה עיקר, כן, שלימותו, שהוא בעל הטוב עצמו, אף אנחנו, על ידי התחכום המופלא הזה, של סגולה ובחירה, אנחנו זוכים להיות בעלי הטוב במידה מסוימת. בעצם הטרחה והעמל שעמלנו להשיג. אז העונג הוא יותר גדול, העושר הוא יותר גדול. יש לנו זיהות מוחלטת עם הטוב. מה שאין כן, שאין לנו זיהות מוחלטת עם דבר. שאין זיהות, אין קשר, כן? אין גם עושר, אין חיבור. איזה כיף להיות מחובר לטוב, שדבר מחובר אליי. אני קשור אליך, אני מחובר אליך. איזה כיף אני מרגיש. מה היא אותה הרגשה שאני מרגיש? אני מרגיש אהבה. אבל שאני לא מחובר אליך, אני לא מרגיש אהבה. ושאין אהבה, אין שמחה. אנחנו חיים מאהבה. אנחנו נושמים אהבה. אנחנו כל כך מחפשים את הרגשות האלו, כי מזה אנחנו חיים. אבל אם אתה לא קרוב לחברך, אתה לא אוהב אותו. ואם אתה לא אוהב, אתה לא מאושר. אז אם אני זוכה למידה, בהזדהות מוחלטת, אני מאושר יותר. אני שמח יותר. כן?
ננסה להבין את הדרך אותם, מה אנחנו שאנחנו שומעים את זה ומבינים את העניין הזה, מה התגובה שלנו, איך אנחנו אמורים להתייחס לזה, מה זה רלוונטי אלינו במשך החיים שלנו, דווקא הפן שדברים ממילא הם כבר יעלו, ממילא, למה יש פה, למה הוא הזכיר את זה? למה אנחנו צריכים להזכיר משהו שממילא יקרה? מה אנחנו צריכים לעשות עם זה, כשאנחנו רואים את זה? מה זה עוזר לדעת את זה?
כשאנחנו יודעים את הדבר הזה, אנחנו קודם כל צריכים לאהוב מאוד מאוד את הניסיונות, כדי שנזכה איש לברכת חברו. הידיעה, מה האופי הבסיסי שלי? צריך לחבב עליי מאוד את הניסיונות, מתוך ידיעה שרק על ידם אני אזכה להיות אני.
אבל עם הכלליות אני
אשכה. עם הכלליות.
כל שאר התכונות, כל שאר המין שהם לא, דווקא לא דומיננטים אצלנו. למה זה רלוונטי לנו לדעת?
כי חשוב לי לדעת שאני חייב את הסיוע של התכונות המשלימות, כי אחרת אני לא יכול למעט את התפקיד שלי. אני לא יכול להיות גנרל אם אני גם לא יהיה צייר, אם יש לי גם תכונה כזו. אני חייב את המידה של הציור, את הרגישות, כדי להיות גנרל טוב. זאת אומרת, אם אני לא יבין את המשמעות של הדימוי, של ההידמות שלי לאחרים, גם התפקיד שלי יהיה תפקיד הביצוע שלו, הביטוי שלו יהיה ביטוי מאוד דל בגוונים. התפקיד שלו לא יבוא לידי ביטוי בכל צבעי הקשת. הוא יהיה חלש יותר, הוא יהיה אנמי. הוא יהיה חד גוני.
זה נותן לך את השותפות בעצם עם כל הסורגים.
יפה עוד דבר. זה נותן לי גם את אפשרות להבין את האחר, יפה. אפשר לגלות עוד דברים, יפה. בזה שאני גם קצת צייר וקצת גם הומני ומוסרי, אני יכול להבין את המוסרי, אני יכול להבין את האדם הרגיש. אני לא אזלזל בו, נכון, זה עוד אפשר. אפשרוש. עכשיו נבין, מה שאמרו חז"ל, צדיקים מהפכים מידת הרחמים, מידת הדין למידת הרחמים. ורשעים מהפכים מידת הרחמים למידת הדין. פירוש חדש במאמר חז"ל זה. מה זאת אומרת צדיקים מהפכים מידת הרחמים, מידת הדין למידת הרחמים? הצדיק שקשור לנקודה הצודקת שבו, לטבע שלו, ופה מדובר לאו דווקא על צדיק מפורסם וידוע, לאו דווקא על גאון מווילנה. כל אחד יש לו את נקודת הצדקות שבו הוא צודק, בו הוא, אליה הוא שייך. צדיקים מהפכים מידת הדין למידת הרחמים, למה? כי הצדיק שקשור לנקודת הצדק הפנימית שלו, ועל ידה הוא בעצם מקבל בשמחה ובאהבה את מה? את כל הניסיונות, הוא מהפך גם את המידות הרעות שלו למידות טובות. ככה בכל אדם יש מידות טובות, מידות רעות. איך אני מטפל במידות הרעות שלי? על ידי שאני מקבל בשמחה את כל הניסיונות שמולידים את תכונת היסוד שלי. דוגמה, אם אני מוכשר לתפילה, עכשיו אני עומד בפני הניסיון של לקבוע מקום לתפילתי. יש לי נטיית תפילה. עכשיו, מכיוון שיש בי נטיית תפילה, אני רוצה להתפלל כראוי. ממילא, אני אעשה מאמץ כביר לקבוע מקום לתפילתי, נכון? כל המקובע מקום לתפילתו, מה אומרים עליו במותו? היי חסיד, היי ענב, מתלמידיו של אברהם אבינו. מה הקשר בין זה שהוא קובע מקום לתפילתו, לזה שהוא ענב וחסיד? איך הוא השיג את הענבה ואת החסידיות? אתם יודעים איך? כשהוא דרך בעוצמה ובעוז במהלך גילוי כישרון התפילה שלו. אז איך הוא הגיע לענבה? כי אחד מתנאי התפילה זה לא להתגאות. ואם אתה רוצה באמת להיות מתפלל כלזה נבראת, וזה כישרון כביר אצלך, אתה חייב לעבור דרך המשוכה של הענבה. זאת אומרת, נטיית הגאווה שבנפש של המתפלל, איך היא מתקנת? בבואו להוציא לפועל את כישרון התפילה שלו. זאת אומרת, בתוך הנפש יש לנו כוחות טובים וכוחות רעים. היכולת לתקן את הכוחות הרעים שבנו זה רק כאשר אנחנו לוקחים את התכונה החיובית ואנחנו מפתחים ומגלים אותה באמצעות כל הניסיונות. והניסיונות האלה בהכרח, בהכרח, יזמנו לנו את העבודה על מידת הכעס, על מידת הגאווה, על העין הטובה. זה פלא להבין איך יכול להיות שאותו גרעין התפקיד שלנו, בצאתו החוצה, הוא בעצם מזכה אותנו בכל המידות הטובות, ובסילוק כל המידות הרעות. אתם מבינים את הרעיון הזה? כל זה רק דרך התכונה היסודית שבי. רק בנאמנות לה, ורק בתהליך החינוך שלה, אני זוכה לדברים הרבה. כל הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. מאיפה באו כל הדברים שזוכה להם? הרי הוא לא כיוון עליהם. אבל אתה לא מבין שכדי ללמוד תורה לשמה, אתה חייב בדרך להיות ענב. אתה לא מבין? אותו הנקודה בדיוק. צדיקים מהפכים מידת הדין. מה זה מידת הדין לצורך עניין פה? אלו המידות הרעות. למידת הרחמים. הם הופכים את הרע לטוב. וכל זה באמצעות הנאמנות שלהם לנקודת הצדק הפנימית. רשעים. מי זה הרשע? לצורך ענייננו? זה זה שהוא לא מקושר לנקודה שלו. זה פירוש חדש לרשעות. רשע כלפי עצמו. רשע כלפי תפקידו בחיים. רשע כלפי התכונה הטבעית שלו. אומרים, ראיתי באיזשהו ניתוח בלשני, שרשע זה מלשון רטה. ששין ותו מתחלפים הרבה בעברית. רשע, רטה. רשע, מה זה רטה? רטה זה אדם שהוא סוטה הצידה. ראיתי אצל אחד הפרשנים שאומר שרשע זה אדם שהוא רוטע, כן? הוא זז הצידה או מתרחק מהתפקיד שלו. רשעים הופכים מידת הרחמים, אותם מידות טובות שמחכות וממתינות לפיתוחם, והם מזניחים ולא שמים לב אליהם. אותו כישרון, אותו תפקיד, זה מידת הרחמים. מידת הרחמים זה הכישרון שניתן לך. הם הופכים אותו למידת הדין. כלומר, במקום שיקחו את הנקודה החיובית, ובמהלך הופעתה ינצחו את כל הרע, קורה בדיוק הפוך. נקודות הרע שבהם לא זוכות לטיפול, ולעידון ולריכוך ולתיקון. למה? כי הם לא נמצאים בתהליך של לידה. ואז הרע, זה בדיוק הפוך, אז הרע משתלט על הטוב. אז אותו זרע חיובי שבתוך השדה, עברתי על שדה עצל, ראיתי, עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים, גדר אבניו נהרסה. כוחות הרע משתלטים על הזרע החיובי, לא מאפשרים להתפתח, חונקים אותו. גם אותם, אותה הסביעה ששוחחת עליו מלמעלה, והיא מונעת את אור השמש להגיע אליו. וגם אותם קוצים שהם מתחרים על משק המים, כן? יש אם כן מזיקים שמונעים את אור השמש, ויש מזיקים שלוקחים את המים שבקרקע, לא מאפשר לאותה נקודה טוב להתפתח. זה מחייב אותנו להיות מאוד ערניים, מאוד קשובים, מאוד קנאים לנקודת הצדק שבתוכנו, לשמור עליה מכל משמר, לדעת שזו הברכה שלנו. וכבר נתברכנו בברכת יעקב, כבר בירכו אותנו שכך נהיה. לאמיתו של דבר, כל הניסיונות שיש לנו זה מכוח הברכה. הברכה הבסיסית שהקדוש ברוך הוא מברך כל אחד ואחד שיהיה משהו, ברכת יעקב לאחים, לבניו. וככה זה חוק המציאות. אנחנו כבר מבורכים. ואם כל אחד יתבונן, וזו הצעה מעשית, שדורשת מעט מעט תשומת לב ורגיעה, כל אחד יתבונן יראה שסך הכל הניסיונות שהוא עומד בפניהם, אלה ניסיונות שמכוונים בדיוק לתפקיד שלו. רק מה הבעיה? לפעמים אנחנו לא מבינים מה תפקיד הניסיון. למה? למה אנחנו לא מבינים מה תפקיד הניסיון? כי שכחנו מי אנחנו. כי נדמה לנו שאנחנו גנרלים, אבל אנחנו בעצם סופרים. ויש לנו ניסיונות שסופרים. ואני חושב שאני גנרל. אז זה לא מתאים. ואז כשניסיון מסוים נתפס בעיניי כניסיון לא מתאים, מה קורה לי? איוולת. אדם תסלף דרכו, סולפה דרכו, כי הוא לא מכיר את עצמו, הוא רוצה תפקידים של אחרים, ועל השם יזעף ליבו. הוא כועס על הקדוש ברוך הוא שנותן לו ניסיונות כאלו. זה בגלל שהוא לא מחובר לעצמו. השם צדיק יבחן. הוא בודק אותנו, הוא בוחן אותנו, הוא רק לפי נקודות הצדק שבנו. השם צדיק יבחן. זה הדרך. חלילה חלילה לבוא ולומר שריבונו של עולם עושה עוול בניסיונות שהוא עושה לנו. זה מדויק. רק אם נרצה להכיר את עצמנו באמת. למה כדי שתחול הברכה? אני חושב ש... זה הראה. כאן אנחנו מתפללים. לא על ידי ייסורים. אנחנו מתפללים לא על ידי ייסורים. האם הנקודה הפנימית והמיוחדת לא יכולה לבוא לידי ביטוי? זו אותה שאלה כמו השאלה הראשונה. היא לא יכולה לבוא שלא על ידי ייסורים. ומה זה ייסורים? זו השאלה. יש כמה פירושים לייסורים. כך מסביר בספר מידות הרב וייזל. אחד. מה?
קיבולה.
קיבולה.
כן, זאת אומרת, אם הבן אדם מבין שזה כבר איסורים, אז בעצם זה לא איסורים. עצם
ההגיעה
של איסורים, היא כבר
מבטאת את כל ה... הכל לפי הדעת. ככל שאדם יודע את תפקיד האיסורים, את תכליתם, כמו שראינו כאן, הם פוסקים להיות איסורים. הם כבר לא איסורים. כנראה הרגשה הרעה של איסורים, שכנראה זו כוונת השאלה, כי אנחנו בדרך כלל חווים ניסיונות בצורה של, איי, קשה, אבל למה זה קשה לך? כי אתה לא מבין. כן, אבל ייסורים זה לאו דווקא דבר קשה. בכלל. ייסורים יכול להיות דבר נפלא, אם מבינים את התפקיד שלהם. לעתיד לבוא, שכל אחד ואחד יראה תכלית הייסורים שהוא עבר אותם, וישאלו אותו, תגיד, היית רוצה לוותר על ייסורים, או על הקמצות של ייסורים? הוא יגיד לא. בעולם הזה אנחנו שמחים לוותר על ייסורים, כי אנחנו לא מבינים את תפקידם. אבל ייסורים זה מתנה גדולה. כל מיני מובנים, ייסורי דעת, פיזור נפש, קטנות מוחין, כל איסורי נפש, של בלבול, כן, יש כל מיני דברים כאלו, איסורי גוף במובן מסוים. אם היינו מבינים תפקידם של האיסורים האלו, היינו מחבקים אותם חיבוק מאוד גדול, כי זה מיילד אותנו בעצם. איש כברכתו ברך אותם. טוב, נעצור כאן.